שלום וברכה רעים ואהובים, יום חמישי בשבת פרשת מסעי. כמו בכל ספר במדבר, כשמסיימים את מפקדם של בני ישראל עוברים לפקוד את הלוויים. כשמסיימים את מסע הדגלים של בני ישראל עוברים לתאר את מסע וסדר הלוויים מסביב למשכן. וכשמסיימים בפרשה שלנו את סיפור הגבולות ואת הנחלה לכל השבטים, אלה שבעבר הירדן המזרחי ואלה שבעבר הירדן המערבי, עוברים לעסוק במפת ערי הלוויים. 48 עיר ניתנים ללוויים הם ומגרשיהם. מתוכם 6 ערים תהיינה ערי מקלט, הן אינן ערי לוויים במובן הקלאסי הלוויים, אבל גרים בהם ויושבים בהם, והם ערי המקלט למי שהיכן נפש בשגגה. לכל סוגיית ערי המקלט, לתפקידם של הלוויים שבהם, ניכנס בעזרת השם מחר. אבל היום אני מבקש שנשים לב לתמונה כפי שתיארנו אותה עד עכשיו. אז המפה של עבר הירדן המזרחי כוללת בתוכה משהו שאולי עד היום לא שמנו לב אליו. מכיתה א' אני זוכר שבעבר הירדן המזרחי גרים בני גד ובני ראובן, ומשה רבינו נותן להם את חצי שבט המנשה. אז יש שבט אחד שחציו גר בעבר המערבי וחציו בעבר המזרחי, והוא מנשה. יש לזה כמובן הרבה הסברים, לפי שסדר שבט מנשה היה מחבב מאוד את הארץ, הוא יחבר את בני גד ובני ראובן לחצי שנמצא במערב, הכל מובן. אבל מסתבר שקיבלנו עד היום חצי תמונה, כי גם מחצית משבט הלוויים נמצא בעבר הירדן המזרחי. אינני עוסק במחצית במספר, גם בשבט המנשה זה היה פחות ממחצית. אבל יש לוויים שגרים בעבר הירדן המזרחי, זאת אומרת שעבר הירדן המזרחי בעצם מובנה משני שבטים ושני חלקי שבטים. בני גד ובני ראובן, חלק המנשה וחלק הלוי. עוד, זאת תמונה חדשה. וזאת תמונה עצומה שצריך לנתח אותה. אני מבין ש... מטה המנשה צריך להתחלק, ועניין עבר הירדן המזרחי כדי שבני גד ובני ראובן העסוקים במקנה לא ייפלו למקומות שלא צריך ליפול אליהם, שם עליהם משה רבינו את בני מנשה. נפלא. כנראה לפי זה גם ללוי יש תפקיד חוץ מהתפקיד הפונקציונלי שלהם בערי המקלט שנמצאים בעבר המזרחי. כי בפועל יש גם חלק גדול משבט לוי בעבר הירדן המזרחי. יוצאת פה תמונה מרתקת. גד וראובן הבנתי. ויוסף ולוי ביחד. מה הם עושים שניהם? מה התפקיד של כל אחד ואחד? ממתי יוסף ולוי מופיעים ביחד? שניהם השבטים היחידים שנתבקשו, נצטוו, נאתרו מפי משה רבינו ועל ידי עצמם לחצות את עצמם ולחיות חלק ממשפחותיהם במערב וחלק במזרח. זה מלמד המון. מי הם? מה תפקידם? מה משתף אותם? דווקא בין יוסף ללוי פעם היה מתח גדול. שמעון ולוי אחים, הם היו בסוד המחירה של יוסף יותר מכל אחד, באמתחת לוי. שם יוסף את הכסף, עם פרשת הכסף בספר בראשית, עם סיפור המחירה. אבל דווקא בסוף הפרשה שם, מופיעים יוסף ולוי כשונים מכל השבטים ביחד. כאשר מצווה יעקב את בניו לשאת אותו ארצה למערת המכפלה, כתוב שעשו בניו כאשר ציוום ויישאו אותו בניו. ורש"י אומר שהוא אמר להם להסתדר לפי סדר הדגלים שיהיה במדבר, ולכן כשהם סידרו את הדגלים כתוב באותות לבית אבותם, הם לא הופתעו מזה שהם צריכים להיות לא לפי סדר כרונולוגי אלא לפי מחנות. ראובן צריך להיות עם גד ועם שמעון, הם לא הופתעו מכך, כי הם זכרו את זה במסורת מאיך לשאת את אביהם. אבל אז באותה המסורת היה עוד פרט מאוד חשוב. יוסף ולוי, ציווה יעקב, לא יישאו את המיטה. שמעתם מי? יוסף ולוי. יוסף מפני שהוא מלך, ולוי מפני שהוא עתיד לשאת את הארון. בואו רגע ננסה להבין את זה, כי זה עמוק מאוד מאוד, וזה היסוד של כל סיפור עבר הירדן המזרחי, גם בנשמה שלנו, גם היום, כי התורה היא נצחית, נגיע לזה לאט לאט, זה דבר פלאי פלאות. אז מה אם יוסף הוא מלך? ננסה להבין רגע את הפשט בסיפור הקודם. אז הוא מלך, אז הוא לא מחויב בכיבוד אב, למה שהוא לא יישא את מיטת יעקב? הוא הראשון שצריך לשאת את מיטת יעקב, הרי יעקב קורא ליוסף ואומר לו, הוא נסתני ממצרים, אז למה יוסף לא נושא? אז הוא מלך, נו, אז מה? ומה פירוש של לוי עתיד לשאת את הארון? זה יהיה בעוד 200 שנה, כשנצא ממצרים ונלך עם ארון העדות, עד אז, מה עכשיו זה קשור אחד לשני? וחוץ מזה, ממתי לוויים לא נושאים ארון? כשיישאו את ארון העדות, יהיה משה ובני הקהתיים, אלה שנושאים את ארונו של יוסף. אז הם לוקחים את עצמות יוסף איתם. אז למה הם לא יכולים לשאת את ארונו של יעקב? הדבר הוא כל כך עמוק, זה ודאי לא זה הפשט. ההבדל בין נשיאת מיטתו של יעקב בחוזרו לארץ כנען לבין נשיאת ארונו של יוסף כשלוקחים אותו לארץ כנען הוא בדיוק שני דברים הפוכים. כשלוקחים את יעקב מארץ מצרים לארץ כנען זה מסע מאוד מיוחד, אבל זה המסע שבו בעצם האות לשיעבוד במצרים מתחילה. תחילת השיעבוד הוא בהיעלמותו של יעקב ממצרים. כך מסבירים חז"ל ורש"י לאורך כל הדרך בספר בראשית, שכל עוד יעקב נמצא במצרים, אין למצרים, לפרעו החדש הזה, לרוע שיש שם בתוך מצרים הזאת, כוח לפעול. מותו של יעקב הוא תחילתו תחילתו של השיעבוד. ואז לשיעבוד הזה, ישנם עוד שני שלבים. השלב הבא, הוא מותו של יוסף. כשקם מלך חדש אשר לא ידע את יוסף, מתחיל השלב הבא. והשלב האחרון הוא מותו של לוי, שהיה האחרון מהשבטים שמת. אז מתחיל השיעבוד עצמו. ההבדל בין נשיאת מיטתו של יעקב לנשיאת מיטתו של יוסף, הוא שאם נשיאת מיטתו של יעקב מבשרת את תחילת השיעבוד, נשיאת מיטתו של יוסף מבשרת את תחילת הגאולה, כי הוא זה שאמר פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ואז והעליתם את עצמותיי מזה איתכם. שבט לוי הוא מנשה בדווקא משבטו של יוסף. הם אלה שאמורים לבשר את הכוח שנמצא למעלה למעלה מהשיעבוד של מצרים. כל עוד יש יעקב, מה פירוש אין שיעבוד של מצרים? כל עוד יש את הכוח של יעקב, אין למצרים כוח לפעול בעולם. יוסף, אתם יודעים מי הוא? הוא יעקב. אלה תולדות יעקב יוסף. יוסף מגיע למצרים עוד לפני יעקב, עוד לפני השבטים. יוסף הוא מלך, יוסף הוא מלך על עצמו. יוסף נמצא במצרים ואשת פוטיפר מגיעה אליו, אבל הוא רואה דמות דיוקנו של אביו בחלון, והוא דמות דיוקנו של יעקב, הוא עצמו יעקב. הוא מלך. לכן הוא שולט במצרים 80 שנה. למנשה, הוא קורא מנשה, כי בזה הוא מסביר את הכוח שלו להיות מלך במצרים. למנשה הוא קורא מנשה על שם הלשון, כי נשני אלוקים את כל עמלי ואת כל בית אבי. רש"י מסביר נשני כמו גיד הנשה, לקפוץ, להקפיץ. נשני פירושו, נכון שאני במצרים, אבל אני פה, בכלל לא פה, אני שם, אני מבית אבא, אני מדמות יוקנו של אבא. יכול להיות שהסביבה היא של פוטיפר ופוטיפר, אני לא מפה. בלעדיי אלוקים יענה את שלום פרעה. התנאי הראשון של יהודי לשלוט בגלות שלו, זה לקחת איתו את מנשה. אתם יודעים מי היו היהודים המרכזיים בעבר הירדן המזרחי? הזקנים האלה, מחיר בן מנשה ויעיר בן מנשה, בחשבון פשוט הם היו בני 150 ומעלה. הם אלה שעוד יולדו בניהם על ברכי יוסף בסוף ספר בראשית. הם הזקנים שנמצאים שם בעבר הירדן המזרחי ואומרים לאנשי עבר הירדן המזרחי, חבר'ה, יש כאן שאיפות אדירות, זה דבר אדיר יכול להיות פה, אבל גם יכול להיות מאוד מסוכן פה מהצד השני של הגדה של הירדן, ובצד הזה יכול להיות שכחה. אז תזכרו, נשני, אנחנו פה, אבל אנחנו בעצם שם, אנחנו מבית אבא. ועכשיו יש תפקיד ללוי. ללוי עתיד לשאת את הארון. ללוי יש תפקיד אחר לגמרי. התפקיד הראשון הוא לא להיות בגלות. התפקיד השני הוא הרבה יותר גדול. התפקיד השני הוא להיות משועבד, כי לוויים היו בשיעבוד. אבל הם הצליחו ללמד תורה בשיעבוד. הם עצמם לא היו משועבדים. הם לא היו משועבדים לא כי הם לא היו חלק מהעם המשועבד. כי הם אלה שתפקידם כל הזמן להרים אותנו מהשיעבוד ולהגיד, אתם יודעים לשם מה השיעבוד הזה? כדי להוציא אור יותר גדול מהחושך. כדי שבתוך השיעבוד, בתוך השיעבוד, יתגלה מתוך מצרים עוצמה שעוד לא הייתה לפניכם. לוי הוא זה שלוקח אותי בכל המסעות שלי, ואליו אני בא והוא שר לי את השיר על הקורבן בארץ ישראל, והוא מרומם אותי כשאני נמצא שם במצרים. כל אחד מאיתנו הוא בני גד ובני ראובן, שלפעמים בגלל המקנה הרע והעצום מאוד אנחנו נמצאים מהצד השני של הירדן. ואנחנו צריכים איתנו שני שבטים שיודעים להיות שני חצאים. מנשה, שכל הזמן מזכיר לנו שבעצם בית אבא הוא שם, ולוי, שכל הזמן מלמד אותנו איך אדרבה, את החושך הזה שיש בה במקום הרחוק, לקחת ולהעלות אותו, ויורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. מפה חדשה, הרי לוויים יוספיים עם בני גד ובני ראובן. להתראות, יום טוב.